ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף י' ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות לראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט ממה שנאמר בשיעור הקודם, שמופיע בדף, הציטוט הזה בא, הופיע ב-י"ז עמוד ב', אמר גופה, אמר רבה, זר שאכל מן העולה, כוונה מקורבן עולה, לפני זריקה, לפני זריקת הדמים, חוץ לחומה, זאת אומרת חוץ לחומת ירושלים, לרבי שמעון, לוקח חמש, לפי שיטת רבי שמעון שעסקנו בה רבות בשיעור הקודם, מצטבר פה 5 קבוצות של מכות, זאת אומרת 5 פעמים 39 מכות. החשבון מופיע ברש"י בדף י"ז עמוד ב', אנחנו אולי נחזור לשם בשורות שמתחת לגמרא ברש"י, שורה חמישית מתחת לגמרא. אני קורא כעת רש"י שם, זר שאכל מן העולה וכו', דווקא זר כמר, בניגוד לכהן, ואף אגב דכהן לגבי עולה זר הוא, למרות שכהן גם כן לא יכול לאכול מקורבן עולה, הרי הקורבן עולה כולו כליל, כולו נשרף, אז אין מה לאכול בקורבן עולה. החזר דווקא כמר, כאן ברשימה, בחשבון הנוכחי, אנחנו לא מדברים על כהן. די כהן בצולי חד לאו. החמש, דקמר, אם אנחנו היינו לומדים את זה בכהן, אז יצא רק 4 מלכיות, לא 5. דקמר, חד משום חוץ לחומה, דעתי בקו החומר מעשר, אחד מהחמישה, 5 מלכיות בגלל שהוא אכל את זה חוץ לחומת ירושלים, וזה האיסור הזה נלמד כמו שראינו בשיעור הקודם בקו החומר ממעשר שני, שגם אסור לאכול מחוץ לחומה, ואחד משום לפני זריקה, דעתי בקו החומר מתודה ושלמים, ואחד משום זר גמור אפילו לאחר זריקה, דעתי בקו בחומר מבחור, וכל שכן לפני זריקה, כן, זה המקרה שלנו, זה לפני זריקת הדם. ואחד משום אוכל חוץ לקלעים, דעתי בקו בחומר מחטא וישם, חוץ לכוונה חוץ לעזרה, והאיסור הזה נלמד בקו בחומר לפי רבי שמעון מחטא וישם. ואחד משום אוכל עולה ואפילו כהן ובתוך הקלעים, וכל שכן זר חוץ לקלעים וחוץ לחומה, אלמה לוקה 5. נחזור לגמרא. כעת אנחנו שוב פעם בדף י"ח רואים צורות של משולשים, ובשוליים ממול יש לנו כותרת נושא סלש מבנה וצורת משולש, ומה המטרה פה? חיפוש מלכיות נוספות על החמש, שלפי רבה, זר שאכל מן העולה לפני זריקה חוץ, זריקה דמית חוץ לחומה, מקבל לפי רבי שמעון. שוב פעם, אנחנו מחפשים להוסיף על המניין של 5 קבוצות של מלכיות. עכשיו הגמרא, ולוקי נמי, בואו נוסיף עוד סט של מלכיות, משום וזר לא יאכל כי קודש הם. פסוק בספר שמות, פרק חפתת. אז למה זה לא נחשב? אנחנו לא ראינו את הפסוק הזה או זה כאחד מן החמש שקראנו ברש"י מקודם, אז למה לא נוסיף את הלאו הזה? תשובה, הני מילי, מתי אפשר לדבר על זר לא יאכל והוא עובר משום זרות? היכה דלכהנים חזי. הפסוק הזה בא להדגיש האיסור על זר בניגוד לכהן. מתי שייך הפסוק הזה? במקרה של הקורבן שעליו דובר היה ראוי לאכילת כהן. הכה בדוגמה של רבא, שקודם כל אנחנו מדברים על קורבן עולה ולפני זריקה דלכוהנים נמי לא חזי, גם לכוהנים לא יכולים, אז לא שייך האיסור הזה שדיבר על איסור ששייך בזר ואין איסור בכהן. מאחר שאנחנו מדברים על, על, על דוגמה על מקרה שלא ראוי אפילו לכהן, אז אין, האיסור לא חל על הזר. ולילקי נמי משום ובשר בשדה טריפה לא תאכילו, ולומדים מהפסוק הזה, ונוסף לאיסור טריפה ממש עוד פן של איסור, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר. וכאן אנחנו מדברים בדוגמה של רבא, מדובר על אכילת הקורבן חוץ לחומה, אז הוא נמצא מחוץ למחיצתו, אז למה זה לא נחשב כעוד לאו? תשובה, הני מילי, מתי שייך הפסוק הזה? היכא בפנים חזי, כשמדובר בדבר שבתוך המחיצות היה ראוי לאכול אותו. אחא, שאנחנו מדברים על קורבן עולה, דוגמה של רבא, דבפנים נמי לא חזי, כי כולו כליל, כולו נשרף, לא ראוי לאכיל גם תוך המחיצות. אז לא שייך הפסוק הזה של בשר בשדה טריפה. רשי, אולי כאילו, כדי לקבל קצת יותר רקע להווה מינה, רשי שלוש שורות מהסוף, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר, מבשדה יתרה כדאיק. הרי הפשט הפשוט של הפסוק הוא בשר בשדה טריפה, מדבר על בשר טריפה. בהמה שיש נגיד חור באחד מהאיברים החיוניים, כמו חור בריאה, זה הגדר, זה דוגמה של אחד מהדוגמאות של ה-18 טריפות ששייך בבהמות. אבל מאחר שכתוב המילה בשדה, זה מילה מיותרת, אז היא כאן כדי לדרוש דייק, רש"י כותב כשדה, כמו שדה, מקום פתוח שאין בו מחיצות. ולמדנו מכאן קודשי קודשים חוץ לקלעים, מהפסוק הזה לומדים על האיסור של קודשי קודשים מחוץ לעזרה, ועובר שוציא את ידו בשעת שחיטת עם העובר של הבהמה, שבזמן ששוחטים את האם, אם העובר הוציאה את ידו בשעת השחיטה, אז העבר הזה לא נכלל בשחיטת האם, כי היד יצא מחוץ לרחם, מחוץ לבהמה, לאם, בניגוד לעובר שכל כולו בתוך האם, אז העובר ניתר על ידי שחיטת אמו. זה נקרא בן פקוע בלשון הגמרא. אנחנו נחזור לגמרא שלנו, ולילקי נמי כדרבי אליעזר, דאמר רבי אליעזר, לא יאכל כי קודש הם. והגמרא ממשיכה לעמוד ב' ודורשים מהפסוק, כל שבקודש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו. אז הנה עוד פסוק שלא הזכרנו כאחד מהמלכיות שרבה מנה, למה לא נחשיב גם את זה כלאו, לא יאכל הרי זה לאו ושייך בו מלכות. הגמרא עונה, הני מילי, מתי אפשר להלקות על הפסוק הזה? הני מילי, היכא דקודם פסולו חזי. רש"י כותב, בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו, תכתיב בנותר. אנחנו היינו צריכים אולי להדגיש את זה מקודם, זה פסוק שכתוב בעניין נותר, לא יאכל כי קודש הם. נתן טעם לדבר, כי קודש הוא שנפסל, כמו כן כל הקודשים שנפסלו. אז למה לא בדוגמה של רבא? יש לנו דוגמה של קורבן עולה שיצא חוץ למחיצתו, אז הוא נפסל. אז למה לא נלקין גם על בסיס הפסוק הזה? כמו אצל נותר, שזה דוגמה של בשר קורבן שנפסל, על די כך שהוא נשאר מעבר לזמנו. הגמרא עונה, הני מילי אחד קודם שלא חזי. הפסוק הזה שייך לדברים שלפני הפסול הם היו ראויים. נותר, למשל, לפני שנהיה נותר, היה ראוי לאכילה. אחר, שאנחנו מדברים על קורבן עולה, שלא אוכלים ממנו, כולו כליל, כולו נשרף. דקודם סולונמי לא חזי העולה, לא היה ראוי לאכילה גם לפני כן, לא שייך מלכות על בסיס הפסוק הזה. כדאי לחזור על הנקודה האחרונה, משורה רביעית, עם תוספת הסבר, הגמרא כאן שאלה, וליקי נמי כאידך דרבי אליעזר, יש מקום להוסיף אולי עוד מלכות על פי דרשה אחרת של רבי אליעזר. דתניא, הסיבה שאנחנו אומרים כאידך דרבי אליעזר, כי שתי שורות מסוף עמוד א' ראינו הצעה וליקי נמי כדרבי אליעזר. כאן זה עוד מימרה, עוד אמרה של רבי אליעזר מהברייתא הבאה, דתניא. רבי אליעזר אומר, כלשהו בקליל תהיה לא תאכל. זה פסוק ויקרא פרק ו' פסוק ט' ז', שבעצם אם מסתכלים בתוך המקרא רואים שמדובר פה בקורבן מנחה שהובא על ידי כהן שדינו לשריפה. זאת אומרת, הקורבן מנחה כולו נשרף. וכולו נשרף, ורבי אליעזר דורש מזה שלא רק הקורבן מנחה של אותו כהן, אלא כל דבר כמו קורבן עולה שהוא בקליל תהיה, שהמצווה עליו לשרוף אותו כולו, מי שאוכל אותו חייב מלכות, ניתן לו תעשה על אכילתו. אז למה לא נוסיף את זה כעוד מלכות? הגמרא עונה, אין הכינמי. האמת היא שכן, אדם יתחייב על אכילת עולה, כפי שרבה אמר בדוגמה שלו, עוד סט של מלכות. אז מה היה כוונתו של רבה בזה שהוא אמר לוקח חמש? ורבה מהי קרא כמר. מה שרבה רצה להגיד, שמהפסוק שלא תוכל לאכול בשעריך, שהופיע בברייתא, בתחילת הברייתא, בדף י"ז עמוד א', דברים פרק י"ב פסוק י"ז, מהפסוק הזה לא תוכל לאכול בשעריך, מי שאוכל קורבן עולה חוץ לחומה לפני זריקת הדם, כל מה שרב אמר, מהפסוק הזה אפשר לראות חמש מלכיות. יש פה הסברים, הרחבת הדברים אפשר לראות בפירוש המצווה, וגם אנחנו הסברנו על פי מה שהמהר"ם כותב, ויש כמובן עוד מה להרחיב. אבל רק לסכם את הדיון פה, היו כאן הצעות לתוספת מלכיות, דחינו את רוב הדוגמאות. הדוגמה האחרונה באמת סיבה להוסיף עוד סט של מלכות. למה זה לא במניין של רבה? תשובה לכך שרבה התייחס אך ורק לכמה מלכויות אפשר ללמוד מהפסוק שהביא רבי שמעון בי"ז עמוד א', דברים פרק י"ב פסוק י"ז, משם אפשר להגיע לחמש מלכויות לזה שאכל את הקורבן עולה, הזר שאכל מן העולה לפני זריקה חוץ לחומה. נמשיך בגמרא עם נושא חדש. כתבנו בשוליים, אכילה מחטאת ואשם לפני זריקת דם על ידי כהן, זה מקביל למספר רומאי אחד, ובמספר רומאי שניים שנראה בהמשך הגמרא, זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקת הדם. הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב, כהן שחר מחטאת וישם לפני זריקה לוקה. מבחינת סימונים, יש לנו פס מקופקף תחת המילה כהן והמילה לוקה. במספר רומי 2, אם נקפוץ קדימה, שוב, בוא נגיד, תיקון לדינו של רב גידל המערב, שם הוא ידבר על זר, ובמקום לוקה, הדגשנו שם פטור. אז אנחנו נראה הבדל גדול בהצגת דברי רב גידל שם בהמשך. אבל בינתיים, רב גידל המערב אומר, כהן שחר מחטאת וישם לפני זריקה, לוקה. מה הייתה מה? דיום הקרא, ויאכלו אותם אשר כופר בהם. זה מופיע בשמות פרק חפתת פסוק למד ג' לאחר כפרה אין, מתי אוכלים אחר כפרה? כפרה בשבילנו זה שלב של זריקת הדמים. לפני כפרה, לפני שזרקו את הדם, לא, אסור לאכול. ואם אנחנו כבר מדברים על חטאת ואשם לפני זריקה, הרי זה שלב שעדיין אסור לאכול. אז יש לנו פה לאו, זאת אומרת, עסקנו שיש כאן מצוות לא תעשה, אבל מהפסוק עצמו, הפסוק, סגנון הפסוק הוא בחיובי, בעשה, כאילו, ואכלו אותם. אז אנחנו מדיוק הפסוק הגענו ללא תעשה. זה נקרא לאו הבא מכלל עשי. לאו, אם אתה אומר שהכהן שאוכל מהחטאת והאשם לפני זריקה הוא לוקה, אנחנו מדברים על עבירה של לאו, של לא תעשה. והמסקנה הזאת באה מכלל, מדיוק פסוק שמסוגנן בלשון עשי. אז שוב פעם, זה נקרא לאו הבא מכלל, מדיוק עשי, מפסוק ש הוא כמצוות עשה. וזה שאתה אומר לוקה, אומר לנו שזה לאו, כי אין מלכות על מי שעובר על עשה. אבל אנחנו דייקנו מהפסוק שלילה, לאו, אז על זה הוא נלקה. כך נראה דברי רב גילו אמר רב. מטיב רבה. נצטט כעת פסוק מדברים פרק י' בעניין סימני כשרות להתיר בהמה, איזו בעלי חיים מותר לאכול. כתוב, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסה שסע, שתי פרסות מעלת גירה בבהמה אותה תאכלו. זה התיאור של הבהמה הכשרה, עם הצלפיים שלהם סדוקים לגמרי ועם עלת גירה. זה הפסוק כותב אותו תאכלו, אנחנו נמשיך אותה תאכלו ואין בהמה אחרת תאכלו. אז אנחנו הצלחנו לדייק מהפסוק הזה שבהמה שאין לה הסימנים האלו אז לא אוכלים. והיא כדי כאמרת, אם זה נכון שלאו הבא מכלל עשה, הרי קראנו עכשיו פסוק שבסגנון עשה כתוב אותה תאכלו, וגם דייקנו מזה שדברים בהמות אחרות בעלי חיים שאין להם את הסימנים האלו לא תאכלו. ואם נכון מה שאמרנו מקודם שלאו הבא מכלל עשה דינו כלאו הוא דינו כלא תעשה, את זה לא תאכלו, למה לי? למה אני צריך הפסוק שבהמשך שאומר במפורש לאו? הפסוק הראשון, פסוק ו' בסגנון אותה תאכלו, דייקנו אם חסר הסימנים האלו אז לא אוכלים. ואם כבר כפי שאמרנו שלאו הבא מכלל עשה לאו, למה אני צריך בפסוק ז' פירוט האיסור? אם דהיינו אם חסר הסימנים האלו אז לא תאכלו, לאו מפורש. למה אני צריך את הלאו המפורש הזה? הרי יכולתי להגיע דרך הדיוק מפסוק ו', פסוק הקודם. הגמרא, מכוח הקושיה הזאת, משנה כיוון. עד עכשיו אמרנו שלאו הבא מכלל עשה דינו כלאו, ובכך רב גידל הגיע לדין שלו שכהן שחר מחדה ואשם לפני זריקה לוקה, אלא אי איתמר אחי איתמר. אמר רב גידל אמר רב זר שאכל, כאן נשים לב עוד פעם, זר בניגוד לכהן, זר שאכל מחדה ואשם לפני זריקה פטור. מה איתה אמר? דיה מעקרה ויאכלו אותם אשר כופר בהם. כל אחד הקרינים בי ויאכלו אותם אשר כופר בהם, אם ניתן לאכול את הקורבן, קרינה בי וזר לא יאכל כי קודש הם. וכל אחד לא קרינה בי ויאכלו אותם אשר כופר בהם, אם לא ניתן לאכול אותם, לא קרינה בי, אז לא שייך האיסור של זרות, וזר לא יאכל. ולכן מאחר שמדובר בשלב של לפני זריקת הדם, שהכהן שבדרך כלל אוכל מחטאת ואשם לא יכול לאכול אותם כי זה לפני זריקת הדם, אז גם הזר לא כלול באיסור. רק לשם דיוק בהבנה, הפסוק הזה שאנחנו דרשנו, שמות פרק חפתת פסוק למד גימול, הוספנו אותה בשוליים, תשימו לב, כתוב שם ויאכלו אותם אשר כופר בהם למלא את ידם לקדש אותם, וזר לא יאכל כי קודש הם. והדרשה האחרונה שאמרנו שמתי זר לא יאכל? בזמן שאפשר לזה ש מנוע על אכילתו יכול לאכול, מה שראינו ברשא של הפסוק. אבל אם זה שמנוע על אכילתו כמו הכהן בחטאת ואשם לא יכול לאכול אותם, אז לא שייך הסיפה של הפסוק שזר לא יאכל. יש קשר עדוק בין הרשא של הפסוק, מתי שהכהן יכול לאכול אז הזר מצווה שלא לאכול, אבל אם הכהן לא יכול לאכול, אז הזר לא מצווה, אין איסור, שאין עבירת לב של אכילת הזר, כמו כאן לפני זריקת הדמים. וממילא רב גיל אמר רב אמר שזר שלך מחטא וישם לפני זריקה פטור. אנחנו נפנה לנושא שמופיע בשוליים, ביקורים, מה מעכב בהן? הנחה, כמובן אצל המזבח, קריאת הפרשה של ארמי עובי לוי. אלו הם נקודות שהזכרנו בשיעור הקודם, אז לכן אנחנו לא, אין צורך לנו להרחיב, רק נציין שבהבאת הביקורים מצפים מהבעל הפירות להניח אותם בצד המזבח ולקרוא את הפרשה ארמי עובי לוי, ואחר כך הם ניתנים לכהן. הגמרא, גם כן נשים לב שיש כאן מספר רומאי אחד ומספר רומאי שתיים בהמשך. אמר רבי אלעזר אמר בושיה, ביקורים הנחה מעכבת בהן, קריאה אין מעכבת בהן. ראוי גם לציין שבדף י' ט' עמוד א' יש, ראינו פה, רואים פה בגמרות המסומנות שלנו כוכבית, ואם נדלג לשם אנחנו רואים שיטת רב ששת, אמר רב ששת ביקויים הנחה מעכבת בהן, קריאה אין מעכבת בהן. אז דבריו של רב ששת תואמים לדבריו של רב אלעזר פה. אנחנו גם הזכרנו בעבר שמה שאמרנו עכשיו זה לא לכל הדעות. ראינו בדף י"ז שיטת התנה רבי שמעון שדווקא קריאה מעכבת. בכל אופן אנחנו נמשיך פה, שורת הגמרא, ומי אמר רב אלעזר אחי שהנחה מעכבת וקריאה אינה מעכבת? ואמר רב אלעזר אמר בושיה, אותם שמות, הפריש ביקורים קודם לחג. לחג זה סוכות. אם הוא יפריש ביקורים מהשדה שלו, מהפירות שלו, והוא הפריש אותם לפני חג הסוכות, חל עליהם חובת עקריה. המצווה היא להביא את הביקורים מחג השבועות עד חג הסוכות, ואז אדם מביא אותם וקורא את הפרשה. יש עניין להביא את הביקורים גם לאחר חג הסוכות, אבל אז לא קוראים את הפרשה. אז כאן אדם הפריש את הביקורים לפני חג הסוכות וחל עליהם חובת הקריאה, ועבר עליהם החג, הוא לא הספיק להביא אותם, הוא הפריש אותם אבל לא הביא אותם בפועל לבית המקדש, עבר חג הסוכות ושוב אין קוראים את הפרשה. ירקבו. מה אליו? למה ירקבו? משום דלא מציא למקרי עליהן, כי כבר לא יכול כבר עבר הזמן הראוי לקריאת הפרשה. ואיסר כדאי את הקריאה אין מעכבת בהן, מה ירקבו? אם הקריאה הוא נגיד הוא מצווה לעשות, אבל אם לא עושים לא נורא, עדיין אדם מקיים את המצווה, אז למה ירקבו? אז מכאן משמע שהקריאה היא חלק אינטגרלי בסיסי של מצוות ביקורים, בניגוד למה שנאמר מקודם שקריאה אין מעכבת. הגמרא עונה שבעצם הקריאה אינה מעכבת, אבל זה אך ורק אם אתה מביא אותם בשעה שאתה יכול לקרוא. אם אתה יכול לקרוא, אז אנחנו מוכנים לוותר על הקריאה, מאחר שבפוטנציאל אתה יכול לקרוא. אבל אם אתה מביא אותם בשעה שאתה לא יכול לקרוא אותם, אפילו בפוטנציאל, אז איך אומרים, פספסת. ואנחנו לא מוכנים לוותר לך על הקריאה. אבל אני מדגיש, זה לא מכוח זה שקריאה מעכבת. עובדה שאם הבאת את הביקורים בזמן שעדיין היה ראוי לקרוא, אין צורך בפועל לקרוא. ומה שתיארנו עכשיו זה הדין של רבי זירא. רבי זירא אומר דין בעניין קורבן מנחה, אבל הדוגמה שלו מהווה כלל לכל מיני דברים, כל מיני מצוות. אז עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא. כדרבי זירא, התשובה לכך שבאמת הקריאה אינה מעכבת, על בסיס דינו של רבי זירא. דאמר רבי זירא, כל הראוי לבילה, כל הוא מדבר על הבלילה של הסולת עם השמן בהבאת קורבן מנחה. אז אם האפשרות לבלול שהשמן יגיע לכל גרגיר גרגיר של הסולת שבקורבן מנחה, אם אתה בפועל היית מערב אותו והשמן היה מתערב יפה, אז אין בילה מעכבת בו, אז אין צורך בפועל לערבב, ללוש או לערבב את המנחה. לכל שאינו ראוי לבילה, אם יש מצב שהבאת כמות כזאת של סולת וביחס לכמות המועטת של שמן שבה, התערובת הנישה לא הייתה מביאה לכך שהשמן יגיע לכל גרגיר וגרגיר של הסולת, כי שוב פעם הוא יבש מדי, יש רק מעט שמן ביחס לכמות של הסולת, זה אינו ראוי לבילה. אז אומרים בילה מעכבת בו, אז הצורך לבלוע ולא יהיה, וזה לא יהיה מוצלח כי הוא יותר מדי יבש, אז הבילה מעכבת. אז שוב פעם, מה אנחנו רואים מכאן? אם אפשר בפוטנציאל לבצע את המעשה או את הפעולה או את הדרישה, לא צריכים לממש את הפוטנציאל. אבל אם הוא לא, דבר לא ראוי בפוטנציאל, אז אנחנו אומרים אותו דבר מעכב. רב אחא בר יעקב מתני לה כדרבי אסי אמר רבי יוחנן. מה שאמרנו מקודם, ביקורים הנחה מעכבת בהן, קריאה מעכבת בהן, הוא לימד את זה בשמו של רב אסי אמר רבי יוחנן, וקש ילי דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, ואז נוצר מה שנראה לנו סתירה בדבריו של רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן ביקורים הנחה מעכבת בהן, כי האי מעכבת בהן? אם אנחנו התקנו את הציטוט של במספר רומאי אחד ומלמדים את זה בשמו של רבי יוחנן, יוצא, אני חוזר מה שאמרנו מקודם, שהנחה מעכבת, כי האי מעכבת. אבל זה לא מסתדר לנו, כי אנחנו נראה עוד מעט שרבי יוחנן אומר משהו אחר. והבא מיני רבי אסי מרבי יוחנן, ביקורים, ממתי מותרים לכהנים? ומלא, ורבי יוחנן ענה, הווי לקריאה משקרה עליהן. זאת אומרת, ביקורים שהובאו מעצרת משבועות עד סוכות, הם ראויים לקריאה, מתי הכהן יכול לאכול מהם? משקרה עליהן. מה זה, מה משמע מזה? משמע שחייבים לקרוא. הקריאה מעכבת, ושאין רואים לפייה אלו שהובאו אחרי חג הסוכות משראו פני הבית. מספיק שהבאת את זה לבית המקדש, ומכאן רשי מאיר, הנחה בכלל לא מעכבת, משראו פני הבית, כבר הבאת את זה לתוך תחום בית המקדש. אז מה שנאמר עכשיו הוא בניגוד לשתי הנקודות שנאמרו לפני כן. מה נאמר לפני כן? הנחה מעכבת, קריאה היא מעכבת. עכשיו אנחנו אומרים בשמו של רבי יוחנן שקריאה מעכבת והנחה בכלל לא מעכבת. קשיא קריאה קריאה, קשיא הנחה הנחה. יש כאן סתירה כפולה. הגמרונה, קריאה קריאה לא קשיא. הרבי שמעון הרבנן, בנושא הזה יש מחלוקת תנאים. ראינו את זה ליל דף יוד זיין עמוד א' בברייתא הארוכה שהוא הובא בשמו של רבי שמעון. שמה נאמר שלוקין על אכילת ביקורים לפני הקריאה, כי רבי שמעון סובר שקריאה מעכבת. הרבנן חוקים. אז אם רבי יוחנן אמר שקריאה אין מעכבת, זה רבי יוחנן בשיטת החכמים, התנאים החכמים. אם רבי יוחנן נראה אומר שקריאה מעכבת, וזהו משקף את שיטת רבי שמעון. רבי יוחנן פשוט מציג את שיטות התנאים. זה לא אומר שיש איזו בעיה בתוך רבי יוחנן עצמו, רק מציג שתי שיטות תנאים. הנחה הנחה נמיד לא קשה, הרבי יהודה והרבנן. עוד מעט נראה, רבי יהודה בדעה שהנחה אינה מעכבת, רבנן חוקים. והנה המקורות. מי רבי יהודה, הזכרת רבי יהודה שהוא זה שיאמר שהנחה לא מעכבת. איפה רואים את זה? תתניה, יש לנו ברייתא. רבי יהודה אומר, ואי נחתו זו תנופה. אתה אומר זו תנופה או אינו אלא הנחה ממש. תנופה זה פעולה ששמים את הדבר. התנופה מופיע בכמה וכמה מצוות, אז הוא שם את אותו דבר על ידיו ועושה פעולה של הולכה והבאה. זה נקרא תנופה. או אינו אלא הנחה ממש. הרי אנחנו מדברים כעת בנושא של ביקורים, האם להנחתו אתה באמת תנופה, או זה הנחה על הרצפה אצל המזבח, זה הנחה ממש. כשאומר והניחו, הרי הנחה אמור, זה ציטוט אחר, מילים אחרות.
המילה והניחו מלמד על מצוות הנחה, מהנחה הביקורים על הרצפה יצר המזבח. העם אני מקיים והנחתו, זו תלופה. לפי רב יהודה, אין פה כפילות מבחינת התורה על אף אחד מהמצוות האלו. מצווה אחת תלופה, מצווה שנייה הנחה. אז מבחינת ההנחה אין כפילות, או שהתורה אומרת פעמיים המצווה של הנחה. אם התורה הייתה אומרת את זה פעמיים מצוות ההנחה, אז יש כלל שנוי עליו הכתוב לעקב, שנוי כמובן לשון שני שהוא חוזר על עצמו פעמיים, זה מלמד שהדבר מעקב. אז זה מה שאמרנו מקודם, ביודע הוא הדעה שהנחה אינה מעכבת. מן תנא דפליגלי דרבי דה, אמרנו שחכמים חוקים והם בדעה שהנחה מעכבת. מי התנא הזה? אנחנו הצגנו אותם לפניכם בשם חכם רבנן, אבל מי זה? רבי אליעזר בן יעקב היא דתניא. הוא לומד תנופה שרבי יהודה למד מבין אחתו, הוא לומד, רבי יעקב לומד תנופה ממקרא אחר לגמרי. אז אם הוא לומד תנופה ממקרא אחר, אז מבחינת דין הנחה יש לנו פעמיים מוזכר בתורה, יש והנחתו והניחו, שני, נגיד נקרא לזה שני פסוקים, זה נקרא שנה עליו הכתוב לעקב. ולכן זה השיטה שאומר הנחה כן מעכבת. אמרנו, הסברנו בהרחבה מה שעכשיו יובא בגמרא בקיצור. כאן הגמרא תבין המקור לתנופה לפי רבי אליעזר בן יעקב, ושוב פעם נחזור מה שאמרנו, אנחנו נראה שתנופה נלמד מפסוק אחר, ממילים אחרות. זה משאיר את הפסוקים והנחתו והניחו שניהם ללמד על מצוות הנחה, וממילא לפי רבי אליעזר הנחה מעכבת. תתניא, ולקח הכהן התנא מידיך, בעניין מצוות הביקורים, לימד על הביקורים שטעונים תנופה. דברי רבי אליעזר בן יעקב, שמתם לב שמהפסוק הזה ולקח הכהן התנא מידיך, לומדים תנופה, לא כמו רבי יהודה שלמד תנופה מבינחתו. מה הייתה מדי רבי אליעזר בן יעקב? איך רואים התנופה מהפסוק ולקח הכהן התנא מידיך? תשובה, עתיה זה גזירה שווה יד, יד משלמים, מקורבן שלמים. תיווך ולקח הכהן התנא מידיך, וכתיב ידיו תביאנה את אישי השם. אז רואים יד בשני הפסוקים. מה כאן אצל ביקורים כהן, אף ללן כהן, גם אצל שלמים צריכים להבין שהכהן מעורב בתנופה. מה להלן אצל השלמים בעלים, כי הפסוק שמוזכר פה ידיו תביאנה את אישי השם, מדובר בבעלים, אז כמו ששם הבעלים מעורבים בתנופה, אף כאן בביקורים בעלים, גם הבעלים. אז יש לנו כהן וגם בעלים. כיצד? איך נבצע את זה? מניח כהן ידיו תחת ידי בעלים ומניף. אנחנו נחזור על השורות האחרונות שלמדנו דרך הרש"י. דיבור מתחיל הרב יהודה, רצינו ליישב את מה שנראה סתירה בדבריו של רבי יוחנן בעניין הנחה אם עקבת או לא, אז תירצנו הרב יהודה הרבנן. רש"י כותב הרב יהודה, לרב יהודה לא מעקבה הנחה, תדריש ואינחתו יתרה, הכפילות לשון בעניין הנחה לתנופה. אז אם כן, אז המילה והנחתו לא שייך ב, ב, במצוות הנחה, אלא לתנופה. ואין מקרא שנוי בהנחה לעקב. אז אין כאן כפילות מקרא בעניין הנחה ללמד שהוא מעקב. רק אם הפסוק חוזרת על עצמה, זה מלמד שהדבר הזה מעקב. ולרבנן דלא דרשי להכי, הם ראינו כבר, לא דורשים והנחתו לתנופה, לומדים את זה מקורבן שלמים, מגזר השבה, מבעלו לשנות, לשנות כוונה פעמיים, שני, פעם שנייה, לשנות, בהנחה, לעקב, שמצוות הנחה, הנחת הביגורים על רצפת הזית למזבח, כן מעקב. והנחתו, נמשיך ברש"י, והנחתו זו תנופה. כל אחד בטח שאל איך רואים מהמילה והנחתו בכלל תנופה. אז רש"י מסביר באופן מילולי, קרי בי והנחתו לשון ולא נחם אלוקים, שהוא מנחה אותו לארבע רוחות, הוא מעלה ומוריד. ולא נחם מופיע בספר שמות איך שהקדוש ברוך הוא הוליך את עם ישראל, ולא נחם, הוא לא הוליך אותם, לא הנהיג אותם. אז זה עניין של תנועות כאלו מכיוונים שונים. אנחנו נמשיך בגמרא בשורה האחרונה, ולפני שנעשה כך, נפנה לשוליים, נושא ביקורים. ממתי זר האוכלן חייב מיטה, כלומר מיטה בידי שמיים? הגמרא, אמר רבה בר עדה אמר ביצחק, ביקורים ממתי חייבים עליהן? רש"י כותב ממתי חייבים עליהן מיטה זר, חייבים עליהם מיטה, מי? זר האוכלן. תשובה, משיעור פני הבית. מרגע שמביאים אותם לפנים בית המקדש, בניגוד לפירות ביקורים שעוד לא הגיעו לירושלים, שלא הגיעו לבית המקדש, אז אנחנו לא מדברים. מתי כן החיוב מיטה חל עליהם? לזר שאוכל אותם, הרי אנחנו אמורים לתת את זה לכהן, לא? זה לא מיועד לאכילת זר. אז החיוב מיטה חל משיעור פני הבית. כמן, כי אי תנא, דתניא. רבי אליעזר אומר, ביקורים מקצתן בחוץ ומקצתן בפנים, שבחוץ הרי הם כחולין לכל דבריהם. ודאי לא יחייב מיטה, אין מיטה לאכילת חולין. שבפנין עליהן כאקדש לכל דבריהם. אז במילא אפשר לדבר על חיוב מיטה למי שלא ראוי לאכול אותם ואוכל אותם. אנחנו בעצם נעצור פה מבחינת השיעור שלנו, אבל הנושא אז זה התייחסות לביקורים, איסור אכילתם, מתי אסור, מתי מותר, יהיה נושא של המשך הדף הזה. אבל לעת עתה אנחנו נעצור פה ונאמר עד כאן שיעורנו להיום.